אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אם את סובלת ממיגרנות כבר שנים, או כאבי בטן חוזרים שככה בכל בוקר מהירים אותך ורק אז את מתחילה את היום, אם יש לך כאבים בכתף שמאל כבר שנים, או כאבים בגב תחתון, או אולי התקפי חרדה שאת פשוט לא מבינה למה הם מגיעים כל פעם מחדש, ולמה בתקופות דווקא שאת מרגישה ממש טוב, אז הפרק הזה הוא בדיוק בשבילך. שנים אני חוקרת את התחום של גוף ונפש, וזה מרתק אותי להבין הקשרים של מחלות. למה דווקא מחלה מסוימת קורית בזמן מסוים, לאדם מסוים ובמיקום מסוים? עכשיו, זה לא סוד שבשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה משפטים של well-being, סטרס, גוף ונפש, ואנחנו רואים מרכזים בתוך בתי חולים שמוקמים לטיפול באורח חיים בריא, ומבינים שאת המחלה אנחנו צריכים למנוע. וכמובן שאם היא כבר כאן, אז ננסות לפחות לפרק ולהבין למה היא קרתה, ואיך אנחנו עוברים הלאה ומחלימים ממנה. אז כן, לגוף ונפש יש הקשרים מאוד מאוד חזקים, ורק צריך ללמוד וללמוד ולהבין כל פעם מחדש איך לפצח אצל אדם מסוים את הסיבה שהוא חלה במחלה מסוימת. אני הזמנתי היום לכאן מרצה שלי, מטפלת ברפואה סינית, מרב סבר, לשיחה בין שתי מטפלות על טיפולים, על מחלות, על גוף נפש, על הקליניקה, על סיפורים אמיתיים, ואני בטוחה שכל אחד יכול לצאת מכאן היום עם איזשהו ערך, טיפים, משהו שהוא יכול לעשות עם עצמו, ובכלל אולי איזושהי הבנה כזו שטיפול, שתגרום לכם לרצות ללכת ולחקור את הסיבה שאצלכם משהו אולי מציק, משהו אולי כואב, וכדי שתוכלו באמת לחיות אורח חיים בריא יותר, ולמנוע את המחלה הבאה, וכמובן להתמודד עם מחלה קיימת בצורה הטובה ביותר. אז שלום מרב.
היי מעיין.
איזה כיף שאת כאן.
נכון.
קודם כל הזמנתי אותך באופן מזה אנוכי. פשוט רציתי לפגוש אותך, לשמוע את הצחוק הזה, המרפא הזה.
באמת הרבה
לא,
זמן.
לא הייתי אצלך בקורס כבר מזמן, אז אמרתי כאילו טוב, נזמין אותך. תקשיב, אחות דבר היום על נושא שלא ידעתי, לא האמנתי, כמה הוא מעניין אנשים, כי תראי, אני שנים חוקרת את התחום, אבל כשכתבתי לפני שבועיים שלוש סטורי באינסטגרם על זה שאני הולכת להקליט פרק על הקשר בין גוף, נפש, מחלות, פתאום קיבלתי 40 הודעות מנשים, אגב, צעירות. יש לי מחלה כזאת, יש לי מחלה כזאת, זה מעניין אותי, אני מרגישה שזה קשור, מה עושים, איך יודעים? והייתי בהלם, כאילו, את יודעת, אמרתי, וואלה, יש פה משהו.
נכון, כי זה באמת נורא מעניין.
מאוד.
וגם אנחנו רואים שיש המון תחלואה אצל נשים צעירות, מה שאני לא בטוחה שהייתה פעם.
בדיוק.
אני באמת לא בטוחה, אבל
אני גם.
זה קורה המון.
כאילו בטוח את גם מרגישה את זה, וגם אני בקליניקה, שבאות בחורות צעירות עם מחלות לפעמים, אגב, לא פשוטות.
מאוד לא פשוטות.
כאילו, את יודעת, לא רק מיגרנה וכבד ממש, יש מחלות אוטואימיוניות ומחלות כאלה, וגם סרטן שמגיע בגיל יחסית הרבה יותר צעיר מפעם, מה שפעם אמרו, בגיל 50, תלכי תבדקי היום 20, 30.
נכון.
והקשר הוא מעניין. עכשיו, את גם רואה את זה, בכלל, באופן כללי, את רואה מרכזים בבתי חולים, מרכזים לאורך חיים בריא יותר, על מחקרים שמראים על הקשר בין סטרס, שאנחנו יודעים היום שהוא באמת תורס כדוריות דם לבנות, ומחליש את מערכת החיסון, וכאילו זה כבר נהיה, תיאת, זה לא כמו פעם רק הקלישה הזאת, גוף ונפש זה אחד, זה ממש כבר ברור.
נכון, לגמרי. את יודעת שאתמול הגיע אליי, מטופל ילד בן 18, שהוא בא אליי, לא שאימא שלו אמרה לו.
מה אתה אומר?
וכששאלתי אותו, למה? הוא אומר לי, תשמעי, יש לי ככה וככה, אני לא מפרסם את זה, אבל אני בטוח שזה משהו רגשי.
מה את אומרת?
הסתכלתי עליו בהתפעלות.
טוב, זה מטורף.
אבל ילד בן 18, והוא לא היחידי, זאת אומרת, זה קורה, כאילו אנשים יותר ויותר מתחילים להבין, שיש איזשהו קשר שחייבים לעלות עליו.
בדיוק. וזה מרתק אותי באופן אישי, ואז אמרתי, טוב, עם מי אני אדבר על זה? מה אחת והיחידה, מרב סבר. אבל מרב, ספרי קצת למאזינות עכשיו שלא מכירות אולי, איך את הגעת לעולם הזה, לקשר שלך, איך את מטפלת, במה?
אני אנסה לעשות את זה בבריף נורא נורא קצר. אני התחלתי את דרכי בתור אחות.
כן.
אני למדתי לימודי סעוד יחד עם התיכון. וכמובן שעבדתי בתור אחות, וכשאתה לומד גם להיות אחות, זה מקצוע מהמם.
כן.
פשוט מקצוע מהמם. מקצוע שיש בו ליטוף של מישהו אחר, שיש בו האזנה, שיש בו כך הרבה אנושיות, שזה באמת מקסים. אבל כשאתה בא לעבוד באמת בבית חולים, אין לך זמן.
נכון.
אין לך זמן לעשות את זה. אין לך זמן לגעת באמת בבן אדם.
נכון.
חולה, כואב, נכון. זה נורא בעיניי. ובאיזשהו אופן הגעתי לשיאצו, קראתי על שיאצו, הייתה איזו הרצאה, ואני זוכרת שבשיחת הפתיחה, שמעתי את המשפט, הדבר שהאנושות הכי זקוקה לו, זה מגע. וזה באמת מה שהיה נורא חסר אז. עכשיו, הרפואה הסינית עוד לא הייתה בארץ.
כן.
אז התחלתי ללמוד שיאצו, ובאמת למדתי מגע, ובמשך 10 שנים עשיתי שיאצו, ונהניתי מכל רגע, והגיעה הרפואה הסינית לארץ. וכשהלכתי להרצאת הפתיחה של הרפואה הסינית, אז אמרו, ברפואה הסינית גוף נפש זה אותו דבר. ואי אפשר, בלתי ניתנים להפרדה. אז אמרתי, זה
הדבר.
אז התחלתי ללמוד רפואה סינית.
וואי.
וכשסיימתי רפואה סינית, ובאמת שכל 4 שנים מלמדים אותנו, איך הרגשות,
נכון.
קשורים לאיברים.
נכון.
אבל אחרי זה, גם שם אתה כאילו מתחיל איזה תהליך, ואתה מבין שהכעס לדוגמה נמצא בכבד הסיני, אבל אתה לא באמת יודע מה לעשות עם
בדיוק.
זה. ואם אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אז אתה לא מסוגל לקדם
נכון.
שום דבר בדרך הזאת. ואז התחלתי ללמוד דברים אחרים. אז למדתי המון דברים, למדתי קבלה, ולמדתי תטאילין, ולמדתי ריקולילין, ולמדתי, וקראתי המון ספרים, ושמעתי המון הרצאות,
כן.
ועברתי המון טיפולים פסיכולוגיים בעצמי, ולאט, לאט, לאט, נהייתה פתאום איזו הבנה. פתאום ראיתי איזו דרך.
כן.
שיחסית היא נורא פשוטה.
שאת מגיעה אליה. כן.
בדיוק, שמגיעים אליה. והמטרה הסופית זה שאדם יבין את הקונפליקט הרגשי שמשוייך לסימפטום או לכאב או למחלה שממנה הוא סובל.
נשמע קל.
לפעמים זה פשוט נורא.
חיים שלמים לגלות את זה.
לפעמים זה נורא פשוט.
כן.
ממש.
כשיש לך את האיש מקצוע שיודע לעבור איתך את הדרך, לפעמים זה נורא קל, כי הוא מדייק אותך.
נכון.
אבל כשאתה לפעמים עם עצמך בדבר הזה, אתה נורא הולך לאיבוד, כי אתה לא רואה את עצמך מלמעלה.
נכון.
אתה רואה נקודתית את מה שעובר עליך, וגם אולי הכניסו אותך במהלך החיים לכל מיני הגדרות, אז אתה בטוח שאתה משהו מסוים.
נכון.
ואז מישהו בא מבחוץ, אומר לך, לא, זה לא נראה לי.
נכון. נורא קשה, אנחנו חייבים, אני קוראת, אנחנו חייבים מישהו שיעשה לנו שיקוף.
כן.
גם אם אני נורא מודעת, ויודעת, ועברתי המון טיפולים, ויודעת לפרק את הכל, ברגע שאני אספר לך, אני אשמע מה את שמעת ממני,
כן.
ופתאום, אולי יתגלו דברים אחרים. וזה מין תהליך כזה, וזה כמו בצל, כל
כן.
פעם.
תגידי, מה את אומרת על, אז בי, לא רק רופאים, גם אנשים שאומרים לך, מה הקשר בין גור? לא כל דבר שיש לי קשור לנפש, מה, אם עכשיו כואבת לי הבטן, זה קשור לנפש שלי, או אם עכשיו חליתי במחלת הנשיקה, זה אומר שזה בנפש שלי, אולי פשוט קרה.
נכון, יש היום עוד כאלה שנשארו.
בעולם שלך.
שזאת המחשבה שלהם.
כן.
בעולם שממנו אני באה, אז אין דבר כזה מקריות, ואין דבר כזה סתם, ולכל סימפטום הכי קטן, יש משמעות. ואנחנו קוראים לזה, יש איזשהו קונפליקט רגשי. עכשיו, הקונפליקטים הרגשיים לא חייבים להיות כאלה עצומים.
כן.
אנשים חושבים שזה הופך אותם להיות חולי נפש.
כן.
לא. זה קונפליקט רגשי שקשור לסימפטום שאותו אני מפתחת. לצורך העניין, אם בן אדם מרגיש שהוא עכשיו בעבודה, והוא כל הזמן נלחם על המקום שלו, הוא מרגיש שהוא כל הזמן צריך להילחם על המקום שלו.
כן.
ולפלס את הדרך שלו נורא חזק בעבודה. ואז הוא בא אליי עם כאבים במרפקים. עכשיו, אתה מסתכל על האיבר, המרפק, זה בדיוק האיבר שאיתו אני מפלסת
את הדרך.
נורא קשה להעביר את זה ברדיו, את התנועה נכון. שאני עושה.
לא, אבל זה נכון, ישרת המשפט הזה, גם את יודעת, לדחוף עם המרפקים.
בדיוק, יפה.
כן.
אז כשאתה מתחיל לדבר עם הבן אדם, ולראות את המקום שהוא מגיע ממנו, ואתה אז מקשר לו, אתה אומר לו, תשמע, המרפקים, זה מה שהם מסמלים.
כן.
תחשוב על זה, כאילו, זה כאילו אתה כל הזמן דוחף ומפלס לך את הדרך. ופתאום יש איזה מין הבנה.
כן.
והרבה פעמים בהבנה הזאת, יש ריפוי. רק מעצם ההבנה.
כן.
כי אולי אני לא צריך כל כך לדחוף. אבל אולי אני דוחף, כי הניסיון חיים שלי הוביל אותי, הוביל אותי למקום הזה, שבו אני כל הזמן צריך לדחוף.
כן, בגלל איזה אירוע שקרה בעבר, או משהו
בדיוק,
שחוויתי.
או איזשהו, באופן שבו גדלתי, בבית כן. שבו גדלתי, וכשמחברים את כל הנקודות,
זה מטורף.
פתאום אתה רואה שזה לא כל כך הרבה, זה נקודה אחת, כן. שצריך לשנות את המחשבה לגביה, זה כן. הכל.
ודרך אגב, זה קורה יותר ויותר. נגיד, אני רואה בקליניקה אצלי, הרבה אנשים שמגיעים, הייתי אצל הרופא הזה, והרופא הזה, ונוירולוג, ורמטולוג, ובדקתי את זה, ועשו לי סיטי, ו-MRI, ובדיקות דם, ודדדדדדדד, והכל תקין, אבל אני סובל. ופה אני הרבה פעמים אומרת, אני חייבת למצוא את הקשר הזה, נכון? כי באמת אין כלום כביכול, אבל הבן אדם סובל.
נכון, דרך אגב, בסוגריים, הרפואה הסינית היא פשוט רפואה נהדרת,
כן.
למקומות האלה, שבהם הרפואה המערבית לא. אין, היא לא מוצאת כלום,
כן.
היא לא, הכל תקין לכאורה, והבן אדם סובל. פה הרפואה הסינית היא בסי תפארתה.
כן.
באמת.
נכון, נכון.
בגלל שהראייה היא אנרגטית, ובגלל שאתה יכול להבין דברים אחרת, ואתה לא צריך שבדיקת מעבדה תראה לך אותם, כן. זה פשוט מדהים.
נכון, אני תמיד אומרת שאנחנו לגמרי בעד רפואה מערבית, ואנחנו לא נגד, ואנחנו לא יודעת, זה לא שאנחנו אנטי, ויש דברים נפלאים, אבל הרבה פעמים אני אומרת, יש כל כך הרבה מקומות, ולא סתם היום בקופות חולים יש תיקור, ובבתי חולים וזה, והם אומרים בעצמם, אוקיי, יש לך כאבי גב תחתון, לך תעשה דיקור, כי באמת, בין לתת כדורים לבין לנתח מישהו, יש כזה חלל ריק.
לגמרי.
ודרך אגב, גם פה, בן אדם שסובל נורא מכאבי גב תחתון, אולי לא סתם הגב התחתון, למשל.
בוודאי. בכלל, אני חושבת שצריך להבין שכל... איבר בגוף,
כן.
הוא מקושר לאיזשהו מרחב של קונפליקט רגשי מסוים.
כן.
אז כשבן אדם מגיע, מטופל מגיע אליי, עם כאב באזור מסוים, אז כבר המיקום שולח אותך לאיזשהו כיוון. מיקום. אחר כך צריך לשאול, למה עכשיו?
כן.
למה עכשיו זה קרה? למה לא לפני שנה? למה לא בעוד שנה? למה עכשיו? ולזכור את מה שקרה בחיים שלו עכשיו.
כן.
קצת לפני שזה הופיע.
נכון.
ואחר כך לשאול למה באופן הזה? למה הכאב הוא כזה? למה יש פה דלקת? למה יש פה פצע? למה? למה? אז התשובה לשלושת השאלות האלה, נותנת איזה כיוון נורא משמעותי בהבנה.
כן.
ובאמת צריך לראות, יש דברים מקסימים באיברים. למשל, ברך.
כן.
ברך היא איבר מקסים. ויש לי מטופלת שהגיעה אליי לפני כמה שבועות, עם כאב נוראי בברך שמאל.
צעירה אגב?
לא, היא בת... לא, כן, אני צעירה, גם אני צעירה. היא בת 55.
כן, צעירה.
נכון, היא צעירה. והיא מורה, היא עשתה הסבה מקצועית באמצע החיים שלה, ומתוך אידיאולוגיה היא נהייתה מורה, והיא כאילו רוצה לחנך ולשפר את המערכת, והיא
כן.
באמת אשת אשכולות. וכשהתחלתי לשאול אותה, אז הברך... תכף אני אגיד מה הברך מתארת. וכשהתחלתי לשאול אותה, אוקיי, מה קורה עכשיו? אז היא מספרת על עניינים נורא קשים עם ההנהלה של הבית ספר, שביקשו ממנה לעשות משהו בעיניה לא מוסרי. והיא כאילו חייבת, כאילו אמרו לה באיזשהו אופן שהיא צריכה להיכנע למערכת.
כן.
וזה נוגד את כל אמות המידה והמוסר שלה, זה נוגד את כל... את כל מה שלשמו היא הגיעה למקום הזה.
כן.
וכשהיא אמרה לי זה, אני נורא צחקתי. אמרתי לה, תשמעי, הברך, מה אנחנו עושים עם הברך? אנחנו קוראים ברך. כשאנחנו קוראים ברך, יש איזו תחושה של השפלה.
נכון, של קנייה כזו.
של קנייה. של דיאלוג, של אגו, של קנייה, של השפלה. למרות שקנייה זה מילה מהממת ביהדות. הקנייה זה האפשרות היחידה שלנו לקבל את זה שיש משהו גדול מאיתנו.
כן.
רק אם אנחנו נכנעים, אנחנו באמת מסוגלים לקבל את הדברים הגדולים האלה. אז המילה קנייה היא מילה מהממת.
כן.
אבל הקונוטציה שלה להשפלה, לדיאלוג קשה עם אגו, זה לגמרי דופק את הברך.
וכשאמרת לה את זה, מעניין אותי, אמרת לה פתאום.
היא הייתה בהלם.
הייתה בהלם.
היא הייתה בהלם,
כן. היא גם, זה לא שנגיד היא סבלה מבעיות, מברך לפני, או משהו כזה.
לא, לא, ממש לא.
עכשיו נגיד יבוא בן אדם ותגידי לו את זה, ויגיד לך, בסדר, מה, לא יכול להיות שלא יודעת, מתחתי איזה משהו, במקרה הלכתי ומתחתי בדיוק את הרצועה בברך, וזה לא קשור בכלל למה שאני עוברת.
אז מה שיכול להיות, שבאמת מתחת את הברך. אבל מה שלא מקרי, זה למה עכשיו מתחת את הברך, למה הברך הזאת, נגיד ימין או שמאל, ולמה בצד הזה של הברך.
כן.
כי כמו שנותנים ברפואה סינית, גם בכל צד של ברך, יש תעלות, כאילו מיוצגים איברים שונים.
נכון.
עכשיו נגיד אצלה, אצל האישה הזאת, הכאב היה בחלק הפנימי של הברך, שזה לגמרי מרידיאן הכבד ולגמרי קשור לכעס.
כן. זאת
אומרת, כל התהליך שלה, מעבר להשפלה ולאגו ולקנייה, היה מלווה בהמון כעס. אז זה לא סתם עכשיו, וזה לא סתם בברך, וזה לא סתם בצד הזה של הברך.
נכון.
אז הדברים האלה הם לא מקריים.
אז כל... תקשיב, זה מטורף, כי את יודעת, כי כל בן אדם שמגיע לך, למה אני כל כך אוהבת את הרפואה הזאת? כי אין, את יודעת, כל אחד שמגיע, פתאום עולה משהו חדש, וזה מרתק אותי, בגלל זה כל יום בקליניקה, אני כאילו, אני בהלם, עברתי משהו חדש לגמרי, כי היום הגיע מישהי, והתחלנו לדבר, ופתאום היא סיפרה לי סיפור, ואמרת, יואו, זה מתחבר, וזה מדהים,
נכון.
וזה... והקשרים האלה הם יפים, כי... תראית, בסך הכל כשבן אדם חולה או נניח סובל ממשהו, ברור שיש מקרים שבהם הוא ייקח כדור לצורך העניין וימשיך הלאה בחיים ויעבור. אבל אולי יקרה לו עוד כמה חודשים משהו אחר שקשור לדבר הזה?
לגמרי, זאת אומרת, קונפליקטים רגשיים זה משהו שצריך לפתור. עכשיו אני אגיד על זה כמה דברים, כי אם לא פותרים אותם, הם ימשיכו ויופיעו בצורה כזו או אחרת.
כן.
עכשיו, למה? הלמה קשור במוח שלנו בגדול. כי המוח שלנו הוא מוח הישרדותי.
כן.
אוקיי? הוא המטרה שלו שהגוף חומר ישרוד, לא משנה לו באיזה מחיר. גם במחיר שאתה צמח עכשיו במיטה, העיקר שהגוף שלו חי.
כן.
זה מה שמשאיר אותו חי. אז זאת המטרה שלו. הוא יעשה כל שביכולתו כדי לשמור על הגוף הזה. ולפעמים בדרכים שגורמות למחלות, אבל זאת הטכניקה שהוא יודע, המוח.
כן.
המוח יודע או להוסיף תאים, או להחסיר תאים. זה מה שהוא יודע לעשות.
נכון.
אז כשיש לי קונפליקט רגשי, שנמצא אצלי בתודעה, לאורך הרבה מאוד זמן, המוח יעשה את מה שהוא צריך, כדי לעזור לי לפתור את הקונפליקט.
גם אם זה אומר להפגיש אותי כל הזמן עם הקונפליקט הזה, עד שתביני...
כל הזמן. אם יש לי קונפליקט תהליך. גדול בעניינים של כיוון בחיים, למשל.
כן.
אוקיי? דרך. כן. לאן אני הולך? כל מיני קונפליקט. אני רוצה ללכת לפה, אבל אני פוחד ללכת לפה. אני רוצה לעשות את הצעד הזה, אבל אני נורא פוחד לעשות את הצעד הזה. והפחד הזה, הוא פוגש אותי בכל החיים שלי,
כן.
בכל המסלולים שעברתי.
נכון, זוגיות, קריירה.
הכל, ובזוגיות והכל. זה יהיה בן אדם שיכול להיות, כן? אני לא אומרת. אבל לאורך זמן, אם הוא לא יפתור את הקונפליקט הזה, הגוף כל הזמן יסמן לו את הקונפליקט דרך כל מיני עניינים, למשל, של רגליים. כי הרגליים הם אלה שצועדות בדרך.
כן.
הרגליים הם אלה שנותנות לנו את הכיוון ואת התחלת הצעד, גם לכיוונים שאנחנו פוחדים מהם. אז כל הזמן יהיה לו עניינים עם הרגליים.
כן.
כל הזמן.
אבל קורה לך, נגיד, שמישהו מגיע, וזה נראה לך נורא קל, כזה פתאום קלטת למה זה קרה לו וזה, וזה לא מתקדם?
כן, זה קורה. אני מאמינה שזה קורה, בגלל שלא הצלחנו להיות מדויקים במילה. אני חושבת שהמילה היא מאוד משמעותית בכל המסע הזה.
כן.
הדיוק במילה, השיום המאוד מדויק לקונפליקט, הוא יכול לעשות את השינוי בתודעה.
כן.
והרבה פעמים השינוי קורה אחרי איקס טיפולים, ולא מיד בראשון, מכיוון שלוקח זמן, ואז פתאום איזושהי מילה אחת, שלא חשבת עליה קודם, אבל כן. אמרת אותה ככה.
במלא דרכים.
פתאום היא נוגעת.
כן.
ואז היא משנה.
ואז זה קורה.
אבל לפעמים לא מגיעים למילה הזאת.
אבל את יודעת, יש, אני בכוונה מקשה, כן? מביאה את כל השאלות שכולם אחר כך אומרים לי בקליניקה, ואני מקבלת, את יודעת, אני מדוקרת, מה שנקרא, מגיל 9 בערך. אז לאורך השנים כבר שמעתי כל כך הרבה דברים על הרפואה הטבעית וזה וזה וזה, שכבר יש לי משפטים מוכנים בשבילך. בן אדם הולך, הוא מצליח בחיים. יש לו עבודה טובה, יש לו כסף, יש לו זוגיות. וואלה, דווקא השנה הוא אפילו פרץ פתאום בקריירה וזה, וגילו לו סרטן, פתאום. בשיא החיים שלו.
נכון.
אז מה, אז כאילו, אבל הוא בטוב, הוא במקום סבבה בחיים.
זה מדהים שנתת את הדוגמה הזאת.
יש לי גם בראש, את יודעת, ממש מקרה כזה.
אני אגיד לך. זה נקודה נורא נורא משמעותית, ואני אומרת, אני הולכת להגיד משהו שבהתחלה היה לי נורא קשה, לא יודע, קשה לקבל אותו.
כן.
היה לי נורא קשה לקבל אותו, ואני אסביר את זה, ואני אתן את הדוגמה האישית שלי.
אוקיי.
אני לפני 4.5 שנים, היה לי סרטן שד, בשד ימין. באמת, מזל גדול, היה קטן, הוציאו טיפולים וזה. אבל, ביום שאני גיליתי, אז אני ידעתי. ביום שמיששתי אותו, אני ידעתי שזה סרטן. עכשיו, אני גם ידעתי שזה, זה כאילו קצת חיכיתי לו באיזשהו אופן, וידעתי שהוא קשור לפרידה מאוד מאוד טראומטית, שאני עברתי 2.5 קודם לכן. אני ידעתי את זה. אבל משהו לא הסתדר לי, וביום שאני מיששתי אותו, אני התחלתי ללכת לכל אנשי המקצוע שמקיפים אותי, ושאני סומכת עליהם. ותוך כדי הדרך הזאת, הגעתי לטכניקה שנקראת ריקול הילינג. וכשישבתי מול המטפלת, אז זה בדיוק מה שאמרתי לה. אמרתי לה, תקשיבי. לפני 3 חודשים, 3 חודשים לפני שגיליתי את הגוש, אני זוכרת את עצמי, יושבת, נושמת עמוק, ואומרת, וואו, זהו, אני מוכנה לאהבה חדשה. הרגשתי שסיימתי, שעברתי את כל תהליכי האבל.
אז הנה, היית במקום טוב.
הייתי במקום מדהים, הייתי מאושרת, רחבתי על סוד, הייתי במקום נהדר, ואמרתי, וואו, יאללה, אפשר
לטרוף את החיים.
כן. 3 חודשים אחרי זה סרטן.
נו, אז הנה.
ואמרתי לה, תגידי לי, איך זה יכול להיות? אז היא צחקה. ואז היא פתחה את הספר של ריקול הילינג. ושם היא חיברה לי כל מיני דברים, היא חיברה לי, אני אתן את זה ממש בבריף, כן. כי זה עולם שלם, 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 אבל ששד, סרטן שד, באמת, בכלל עניינים של שד, קשורים בהנקה, בהזנה, בגעגוע, ברצון להזין, ברצון לתת, אני מתגעגעת למוסר.
כן.
שד ימין קשור אצל נשים ימניות, קשור למשל, קשור למערכות יחסים עם בני זוג, לעומת שד שמאל, שקשור בכלל לקונפליקטים של בית ומשפחה.
וואלה.
אז כאילו הכל זה
התחבר.
ואז אמרתי לה, אוקיי, את זה אנחנו כבר יודעים שזה קשור
כן.
שם.
אבל למה עכשיו? כשהיה לי טוב? למה כשאני בסבבה?
זאת אומרת, מכיוון שזה שלב ריפוי. מסתבר שהרבה מאוד מהמחלות שלנו, הן מחלות של שלב ריפוי הקונפליקט. עכשיו, יש בזה היגיון. אחרי שכבר חקרתי וזה, יש בזה היגיון.
מה זה, יציאה חוצה? זה מוציא את זה?
זה לא מוציא את זה. אנחנו יודעים שבתקופות של סטרס נורא גדול,
כן.
הגוף שלנו הוא בדריכות.
נכון, יש אדרנלין, בדרך כלל דווקא לא חולים, יש, אתה אומר, וואלה, אני חזק, נכון. תראי, אני עוברת תקופה קשה, ואני, מה זה חזקה?
נכון. ומתי מתפרקים? אחרי שזה נגמר.
נכון.
סעדתי את אמא שלי, דתה,
נכון,
דתה, דתה,
כל
דתה,
יום
דתה, דתה. נגמר, אני, וואו, טק, משהו בא. מכיוון שזה שלב ריפוי. עכשיו, מה הרעיון? ופה אני מחברת את הכל למוח. כמו שאמרתי. המוח יודע להחסיר תאים, והוא יודע גם להגביר כן. תאים. אז בשלב הסטרס, שאתה נורא מתגעגע למושא אהבתך, ואתה עובר את כל תהליכי הזה, המוח כאילו אומר, אוקיי, אני אגדיל את, את האובי של תעלות הנקה, תעלות החלב.
וואו.
כדי שיהיה... הוא הבין את הרצון שלי, אז שיהיה, שאני אוכל כאילו להזרים בדיוק יותר חלב להגעגוע הזה שנמצא רחוק ממני.
כן.
אבל אחרי שכבר סיימתי את כל התהליכים וזהו, ואני כבר במקום חדש שרוצה להתחיל משהו חדש, אז המוח אומר, אוקיי, אז עכשיו בוא נתחיל להוסיף תאים באותם תעלות, כדי להחזיר אותם לגודל הנורמלי שלהם. אם אתה עושה בדיקות בשלב הזה, רוב הסיכויים שאתה תמצא את מה שהם קוראים סרטן. עכשיו, המטפלת שלי אמרה לי, תקשיבי, את בשלב ריפוי, וזה יעבור.
זה חלק מהתהליך, כאילו.
אז פה אני שאלתי אותה, אמרתי לה, אוקיי. אמרתי לה, תשמעי, אני מאמינה. אני, יש בי מקום עמוק שיודע, שגם אם אני לא אעשה עכשיו כלום, זה יעבור.
באמת הרגשת את זה?
באמת הרגשתי את זה. אבל אני באה מהרפואה המערבית.
כן,
ואני
נכון.
ואני נורא מאמינה בכירורגיה.
נכון.
אבל שאלתי אותה ככה. אמרתי לה, אם הכל זה תהליכי ריפוי, האם יש סיכוי שאני גם אמות תוך כדי תהליך הריפוי?
Mm-hmm.
היא אמרה לי, כן. אמרתי לה, תודה. וקבעתי תור לניתוח. אז כאילו, נורא צריך למצוא את האיזון. כאילו, בדיוק. כאילו, הכל סבבה וזה. כי הבנתי שהמלחמה היא לא בעכשיו.
כן.
המלחמה שהוא לא יחזור.
כן.
זה מלחמה אמיתית. ובאמת, בסרטן, כל מה שאפשר להיכנס להוציא, זה הכי טוב.
נכון.
הכי טוב.
נכון. ודרך אגב, למה גם, לא סתם הזמנתי אותך, באמת, כי אני, ואני גם רואה אותך ככה, יחסית לכל מיני קולגות שיש לנו וזה, מאוד מאוזנות, כאילו בקטע הזה של רפואה מערבית, רפואה הוליסטית. לעתים אני חוששת לפעמים שיש מקרים שזה אולי לא מאוזן. ואת יודעת, תראה, אח של בעלי, למעשה חלה בסרטן מוח לפני 5 שנים, אוקיי? וכל מיני אנשים שגילו את זה, קרובים אליו, שלחו כל מיני דברים, תעשו את זה, תעשו את זה, ויש דברים גם קצת מסוכנים, כי את יודעת, לפעמים צריך גם לעצור, רגע, שנייה.
לגמרי.
יש פה גם רפואה מערבית, הכל טוב, כמו שאת אומרת, רגע, אם אפשר להוציא, למה לא? למה לא? אולי זה עוד דרך בשלב הזה, בסדר, אני אעשה עבודה פנימית, ואני אעבוד על עצמי וכולי, אבל כאילו, את יודעת, יש עוד דרכים. אז בגלל זה נורא נורא חשוב לי, שדווקא מי שמקשיבה, תבין שהעבודה על הנפש, זה לא אומר שרק תעבדי על הנפש, יש פה שילוב.
לגמרי.
אבל חייבים גם לשים לב לנפש, זאת אומרת, זה לא המצב ההפוך, של אוקיי, בוא נוציא, בוא נעשה ניתוח, ולא נתייחס בכלל למה שאני עוברת בחיים. כי נגיד סתם דוגמה, יש גם כאלה, הולכים, יש לי סרטן המשד, והם נורא טכניים, כאילו.
נכון.
אוקיי, ביום זה וזה אני מוציאה, הקרנות, כימותרפיה, ונמשיך הלאה עם החיים, ואין שום עבודה על... וואלה, מעניין, למה בכלל זה קרה לי?
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
נכון, אז יש לי עכשיו מישהי כזאת, ואני למדתי שבשלב הזה, שבו הבן אדם, תראי, בשלב הזה של הסטרס הזה, שאתה מגלה שיש לך סרטן, הבן אדם מגייס את כל המנגנוני הישרדות שהוא יודע, שיכולים לעזור לו במקום הזה. יש אנשים שמנגנוני ההישרדות שלהם הם כאלה, הם נורא מדעיים,
כן.
הם נורא צריכים את הגבולות, הם נורא צריכים לדעת,
כן.
וזה המנגנון שלהם. אי אפשר לפרק אותו. בטח לא בשלב הזה.
נכון.
אז צריך לתת להם, צריך לתת להם לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב בשלב הזה, כדי לעבור אותו, אבל כל פעם לטפטף קצת.
להתחיל לזה תהליך. כי עוד פעם אני תהליך.
אומרת, ברוב המקרים, המלחמה היא לא בכאן ועכשיו. זה כמו שאני אומרת לחולי סרטן שלי, או בכלל לאי מחלות. חבר'ה, את האפיזודה הזאת אנחנו, אתם תעברו, כאילו, עוברים את זה.
כן.
זה לא עניין. העניין הוא המלחמה, שזה לא יחזור. וכדי שזה לא יחזור, צריך לפתור את הקונפליקטים הרגשיים שהביאו mm-hmm. את זה מלכתחילה.
כן.
ולא לחזור אליהם.
כן, כי את רואה מקרים של אנשים שהחלימו, ואחרי 5-6 שנים, עוד פעם, והפעם אגרסיבי יותר אפילו, בום.
בוודאי.
כאילו בכל הגוף, זהו, נגמר הסיפור כזה.
נכון.
עכשיו, זה באמת שאלה, שאולי משהו יתפספס בדרך, כאילו, נכון, היה את הדבר הטכני הזה, שמקודם הוצאנו, עשינו, נתנו תרופות וכולי, ומשהו חזר. עכשיו, את יודעת, דרך אגב, גם עכשיו בקורונה, שזה בכלל תקופה מטורפת.
נכון.
אנשים הולכים ברחוב ומפחדים לחלות. כאילו, את מבינה, הפחד ממחלה כרגע, נמצא כנראה בכל בן אדם.
וכמה אנשים אמרו להם שהם שחיקו לתשובות של זה, ואלו חום, למה? והם היו שליליים.
נכון. וגם אם הם היו חיובים, אבל הם לא היו חולים. דרך אגב, דווקא על זה אני רוצה להתעכב. לפני כמה זמן פנתה למטופלת שלי, שהבן שלה נמצא חיובי, והיא ובעלה והילדים שליליים.
נכון.
עכשיו, קודם כל, יכול להיות שהוא false positive, כן? יכול להיות שהוא לא באמת חיובי. למה? כי שאלתי אותה איך הוא מרגיש, אומרת, מה זה איך הוא מרגיש? הוא מפרק פה את כל הבית, אין חום, אין שיעול, אין כלום.
ברור.
אני אומרת, אני 14 יום בבית, אני מרגישה שכאילו הוא יותר בריא משהו היה אי פעם. ואז אני אומרת לעצמי, איזה דבר מטורף זה, להיות היום במצב הזה, לפחד להיות חולה, כשלמעשה, רוב האנשים, נגיד, חלו בקורונה, היה להם חום וזה, ועברו את זה.
כן, אבל הפחד, אני חושבת שבקורונה, תראי, יש כמה פחדים נורא בסיסיים בנפש, אחד מהם זה הפחד מאי ודאות. זה פחד נורא בסיסי בנפש האדם. ובקורונה יש את זה, זה חדש, אנחנו לא באמת יודעים, כן. אנחנו יודעים שיש מקרים שזה נורא מתפתח למצב מסוכן, ולא מעבירים לנו גם את כל המידע כן. שנאסף עד כה, כן? נכון. שהוא לא המון, נכון. אבל הוא נאסף עד כה.
נכון.
אז החוסר ודאות היא מנהלת את כל המצב הזה, ואנחנו רואים את זה בכל הרבדים. נכון.
גם כלכלית, אגב, יש אנשים שלא יודעים מתי הם יחזרו לעבודה בכלל.
נכון.
הם
נכון.
לא עובדים כרגע.
חוסר ודאות זה... הצורך של הנשמה בוודאות הוא צורך מאוד 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 חזק. הישרדותי לגמרי.
כן.
הישרדותי לגמרי.
הדרך אגב, אם כבר אנחנו מדברות על קורונה, סתם, אני לוקחת את זה כדוגמה. בהתחלה אמרנו, רוב האנשים שחולים, הם מבוגרים, חולה וחולה, נשמע הגיוני, נכון, סך הכל בסדר, בן אדם בן 86-7, אולי הוא נפטר, אני סתם אומרת, אולי, כי הוא היה נפטר anyway, אבל עם הקורונה. יכול להיות, יכול להיות שגם הווירוס הזה באמת היה too much בגוף בן 80-90.
נכון.
ואז באו והראו את הבחור הצעיר, שאני מתנצלת שאני לא זוכרת את שמו, בן 20 ומשהו, אמרו, לא חולה, ללא מחלות רקע, אז הנה, זה גם מתקשר לי לגוף נפש. למה
רוצה,
הוא חלה?
הייתי רוצה, אנחנו לא נדע, עד שלא, נגיד, הוא לא איתנו כבר חבל, אבל... עד שלא אולי נדבר עם המשפחה שלו, עם בת זוג שלו שהייתה,
כן.
להבין את סיפור חייו. תראי, אנחנו יודעים ברפואה סינית, שהריאות, האיבר הזה של ריאות, מאוד קשור לתהליכים של אבל, צער, עצב, פרידה, ואני אוסיף גם אשמה. כל מגוון הרגשות הזה, קשור באיבר הזה שאנחנו קוראים לו ריאות. אולי כשיהיו הרבה מקרים, עם סיפורי מקרה שנאסוף אותם, אולי נוכל לראות איזשהו קשר.
כן.
בין האנשים האלה לקונפליקטים האלה.
אגב, ואולי גם לא, אולי גם בחור צעיר במקרה חלה בקורונה, ולא יודעת, היא הייתה אלימה, וזהו, והגוף שלו לא הצליח להתמודד עם זה?
כרגע אני אגיד יכול להיות.
כן, כי אנחנו לא יודעים, את אומרת.
כן, אני לא יכולה, באמת הכל נורא מלא בסימני שאלה, זה דברים שאני נורא חושבת עליהם המון.
אני גם, אני כל הזמן מתעסקת בזה, כי אני אומרת מצד אחד, הרי, לא יודעת, את בריאה, אני בריאה, אני אומרת, אוקיי, אז מה, אז וירוס יבוא, יגמור אותי ככה עכשיו, מה, למה, אני לא מסוגלת כאילו לעבור אותו כמו שעברתי שפעות בחיים ו...
אני חושבת שאחד מהדברים, אני יכולה להגיד שאחד מהדברים שיגרמו להסתבכויות כאלה, אחד מהם, כן? זה הפחד ממנו. כאילו, הפחד מוות... בכלל קונינה למוות, קשור לדיאלוג הזה של ריאות וכליות ברפואה סינית, כן? כן. זה איברים סינים, חשוב לציין. וכשאני מקבלת משהו כזה, אז לפעמים הפחד מוות יכול רק לדרדר את המצב. ולגרום להחמרה של המחלה עצמה.
זה מעניין, כי נכון, יש עכשיו, ספציפית בקורונה, אבל זה קורה גם לא, יש אנשים שיש להם איזושהי מחלה, לא קשורה לקורונה. נניח באמת חולה סרטן, מישהו שיש לו סכרת, לא יודעת, חולה לב וכו'. ומספרים עכשיו כל מיני רופאים שאני מדברת איתם ואני בקשר, שהרבה אנשים יש לה מדרדרות. נניח חולה אונקולוגי שעד לפני 3 חודשים היה דווקא בסדר, והבדיקות התקינות, ועכשיו הוא לקח נורא קשה את המצב, הוא לא ראה פתאום את הילדים שלו, הוא פחד על הילדים שלו, זה, והידרדרות במצב.
זה הפחד.
אז זה הפחד שמשחק את ה...
פחד בסדר. גם הסטרס של הקורונה, אבל עוד פעם אני אומרת, המילה הזאת, סטרס, היא מילה נורא גדולה.
כן.
שלמוח שלנו ולתודעה, אין כמעט מה לעשות איתה, אם לא מפרקים אותה. כי הסטרס שלי הוא לא הסטרס שלך.
נכון.
אני פוחדת מאלף בית ג' את פוחדת מהי וו.
גם מה אני אגיד לך, אז תירגעי. הרי איזה מעצבן זה שמישהו הולך לשמיע? נכון. את רואה נורא לחוצה, צריכה להירגע. נכון. אני שמעתי את זה בחיים שלי, לא יודעתי מה לעשות. רגע,
אין מה לעשות עם זה.
אז אני אשב לנשום, לא עוזר לי, לא יכולה לשבת לנשום.
עד שאת לא תפרקי ולא תביני בדיוק מה זה אומר לך מבחינתך להיות לחוצה, מה הפחד הכי מדויק שלך שקשור דרך אגב, בסיפור חייך.
כן.
הוא לא נחת עלייך מהשמיים, הוא קשור בסיפור חייך. עד שאת לא תתני לו שם מדויק, את לא יהיה לך מה לעשות עם זה.
נכון.
והעניין הוא שברגע שנותנים לו, משיימים אותו בצורה מאוד מדויקת, יש משהו בתודעה שפתאום עכשיו יכול למוסס אותו.
אבל מה לגבי, נגיד, סטרס כזה אמיתי של החיים, תסבי רגע, את בסטרס, אבל נגיד אמא, אוקיי, יש לה עכשיו 2 ילדים קטנים, אחד בן 4 חודשים, אחד בן 2, היא עובדת, היא חוזרת מעבודה, בעבודה לחוץ, היא מגיעה הביתה, הוא בוכה, זה בוכה, זה, כאילו סוף היום היא באמת גמורה, והיא מרגישה שאין לה אוויר כל הזמן, לא יכולה לנשום, היא בסטרס, אבל זה כאילו לא סטרס, מה שנקרא רגשי, כאילו זה לא עליו דווקא מחשבות
לא, זה הסטרס של
החיים שלה לחוצים.
זה נכון, רואים את זה גם כשבודקים דופק, רואים שכאילו האיברים במקום, הכל בסדר, אבל רואים שהמקצב של החיים, גם בדופק רואים את זה שהוא ממש, הוא כל הזמן עובד על סטרס.
כן.
אוקיי, הגוף שלה עכשיו במצב של סטרס, והמוח די ישמור עליה בגדול, אבל צריך לראות ולוודא שהיא מסוגלת. אני חושבת שכל בן אדם חשוב לו, דווקא בתקופות של הסטרס, כי אנחנו יודעים שזה מגיע אחר כך,
נכון.
רוב המחלות. אבל דווקא בתקופות של הסטרס, באמת לקבל עזרה. כאילו, שתלך פעם בשלושה שבועות,
כן.
לדיקור.
כן.
שקצת נעדן את זה. שתיקח צמחי מרפא.
שתעשה
מיינדפולנס. זה כאילו 10 דקות ביום. אבל זה לאורך זמן, מי שעושה מיינדפולנס, אני גם אומרת למטופלים שלי, 10 דקות ביום, 2 פעמים ביום, עוד חודש יראה שהוא משתנה.
כן.
אי אפשר לראות את זה תוך כדי.
נכון.
אבל בתהליך, פתאום התודעה קורה לה משהו. היא לומדת, היא פשוט לומדת מהסטייט אוף מיינד הזה של מדיטציה, ומרחיבה אותו.
כן, זה אימון. את יודעת, לפני כמה זמן אמרתי למטופלת שלי, שהיא גם סובלת מאיזושהי מחלה אוטואימיונית, בחורה צעירה, והיא דיברה איתי על התקפי חרדה שהיא סובלת, בגלל המחלה, והיא לוקחה נורא קשה את זה שיש לה את זה, כאילו, שבכלל יש לה התקפי חרדה. והיא גם סובלת מכאבי ראש, ואמרתי, את יודעת, כשיש לך התקף כאב ראש, התקף מיגרנה, את לא מדברת על עצמך ככה, כמו שיש לך התקף חרדה. וזה אותו גוף.
נכון.
אז כמו שאתה הולכת לחדר כושר, הצורך העניין לכתב את עצמך וזה, אז גם את יכולה לעשות מדיטציות ומיינדפולנס, לאמן כאילו את
התודעה,
את התודעה, את הנפש, את אז ככה אני רואה את זה. את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה, וואי, יש את התקף חרדה הזה, אבל אם אני אגיד לך שיש לי התקף קרון, כל היום אני בשירותים עם כאב בטן, לא תסתכלי על זה באותה צורה.
לגמרי.
אבל זה אותו דבר, זה אותו גוף.
נכון.
לכן אני אף פעם לא הבנתי איך מפרידים.
כי יש משהו בהתקף חרדה, שמה שמתגבר בו זה פחד מוות.
כן.
וזה כאילו הפחד הכי בסיסי בנפש.
נכון.
כל הפחדים כולם נעלמים דום מול פחד המוות.
כן.
ויש משהו בהתקף חרדה שהוא נורא נוגע שם, נורא נוגע שם, והוא משתיק את הכל.
כן.
זה כאילו כאב נפש, במיגרנה אין פחד מוות, אבל נכון. בחרדה יש.
נכון.
ובגלל שהפחדים הם שונים, אז אנחנו מגיבים אליהם באופן שונה.
כן.
אני חושבת שזה העניין.
את יודעת, דרך אגב, שחשבתי על זה, שיש גם משהו תרבותי כזה, שאגב, בכלל קשור למוות, שאנחנו כאילו נורא חס וחיית, פוטפוטפוט, כאילו זה לא יקרה, אגב, זה יקרה, ואנחנו כאילו נורא, נורא שומרים על זה, לא לדבר על זה, ואוי ואוי, וטוב, תקרי לזה המחלה, ולא צריך לדבר על הדברים הרעים האלה, ואני אומרת, אולי, יכול להיות שאם היינו מסתכלים על מוות אחרת, זה גם היה מונע את כל ה...
בוודאי.
כאילו היינו אומרים, וואלה, ברור שאת אמותי, ברור שאני אמות, מה זאת אומרת, זה לא ברור?
תראי, לי יש ספר במגירה. ספר ילדים, שנקרא לכל פחד יש צבע. אוקיי? זה פחדים שמבוססים על אלמנטים ברפואה סינית. פחדים של ילדים. ואחד מהדברים זה באמת פחד מהמוות. וכתבתי, ושלחתי את זה לכל מיני אורחים בעין, שיתנו לי פידבק. ושלחתי את זה שתי אורחות. והם שתיהם כאילו היו אמאות לילדים, ושתיהם נתנו לי ואמרו לי, תקשיבי, את המלל של המוות,
תשני.
את צריכה לשנות. אני לא חושבת שכדאי שאני אדבר עכשיו עם הילד שלי, שהוא לא עושה על מוות. לא רוצה להכניס לו את זה לראש.
בדיוק זה, זה בדיוק
ואני
זה.
ואני בדיוק בגלל זה, הספר עוד במגירה, ואני לא הוצאתי אותו, וכי אני לא מוכנה לשנות את זה.
כן.
אני לא מוכנה, כי אני חושבת שעיקר הבעיה בחברה, שאנחנו הרחקנו את המוות מהשבט, נקרא לזה.
כן.
פעם, שחיינו בשבט, אנשים היו מתים, הם היו בינינו,
היו רואים את זה.
לידינו, היינו רואים את זה, לא היינו מיד מסלקים אותם וקוברים אותם.
ומכסים להם את הפנים.
היינו מסביבם, מסביב למדורה, היינו באים במשך כמה ימים נפרדים, נוגעים, אך המוות היה חלק לא מפחיד ובלתי בחיים שלנו.
כן.
באיזשהו שלב בהיסטוריה, אנחנו הפסקנו לעשות את זה. מישהו מת, טק, ישר, מכסים אותו, טק, לוקחים אותו. אין מגע.
נכון.
אין בכלל. וזה עוד פעם, אתה לא מתקרב. פתאום כל הדבר הזה שנקרא מוות, הוא נהיה נורא מפחיד.
נכון.
וזה העניין. ואני חושבת שצריך לדבר עם ילדים על מוות. אני קיבלתי ילדה בת שבע, אימא שלה מטופלת שלי, ואמרה לי, אני חייבת להביא לך את הבת שלי, היא באה בת שבע, והיא מספרת שמלפני שנה, יש לה התקפי אסתמה, קשים נורא. היא לא ילדה אסתמטית, היא לא...
מפתיע, אבל... זה יחסית שלב מאוחר.
נכון. התחלתי, גיליתי, שקצת לפני שנה, סבא שלה נפטר. עכשיו, אני שאלתי אותה, אמרתי לה, תגידי, מה הכי מפחיד אותך? שאלתי אותה, מה הרגש הדומיננטי שלה, ילדה בת שבע. אמרתי לה, תבחרי, כעס, פחד או עצב. ואז היא אמרה לי, עצב. עכשיו, אנחנו יודעים שעצב, המשכן שלו, ברפואה סינית, זה בריאות.
נכון.
אמרתי, אוקיי. אמרתי לה, מה הכי עצוב בעינייך? אז היא אמרה לי שסבא שלי מת.
היא ידעה להגיד.
בוודאי. היא הייתה עצובה מאוד.
זה גם ילדים יותר קל להגיד את זה.
לגמרי. אז אמרתי לה, מה עצוב בזה? אז היא אומרת שהוא איננו.
יו.
ושאני לא יכולה לגעת בו. ואני לא יכולה לחבק אותו. ואז התחלתי לדבר איתה על המוות. עכשיו, בשלב הזה, הגברת אימא המתוקה, קמה.
נבלה.
והצעה. מה החדר?
באמת?
כן. היא לא הייתה מסוגלת, ואני ישבתי עם הילדה במשך שני טיפולים. דיברתי איתה על מוות. ניסיתי, והסברתי לה. אמרתי לה, את יודעת, יש לנו גוף, ויש לנו נשמה. את מרגישה אותה, נכון? את אוהבת איתה, את עושה איתה כל מיני דברים. אומרת לי, נכון? אמרתי לה, הנשמה הזאת, האנרגיה הזאת, היא לא יכולה למות כמו החומר. גם סבא, אותו דבר. ועברתי איתה איזשהו תהליך, ואמרתי לה, תקשיבי, הוא פה. תרגישי אותו בלב.
כן.
הוא לא הלך לשום מקום. ואני חושבת שתוך ארבעה טיפולים, עד היום, כי אימא שלה מטופלת שלי עד היום, זה נגמר. בשום דבר. שום התקפים.
זה מטורף, ודרך אגב, אני תמיד אומרת, זה לא ניסים, זה לא קסמים,
לא, זה לא, זה ממש
זה לא המקום
זה
הזה.
זה משהו שהיה צריך להשתחרר.
כן.
זה משהו, לא, עכשיו, כשאימא שלה יצאה, אז הבנתי שלא היה דיבור על זה בכלל.
האימא לא מסוגלת
לדבר. אחרי זה אמרתי לאימא, אמרתי לה, איך אתם לא מדברים עם הילדה? כאילו, פתאום ככה, בום, היה לה סבא, אין לה סבא, שלום,
נכון.
מת. מה זה
דרך
מת?
דרך אגב, זה קורה מלא.
מלא.
מה, יש לי ממש מטופלת שלא מזמן בעלה נפטר, גם יחסית צעיר. והיא אמרה לי, הלכתי לפגוש את החברים, החברים הזמינו אותי. התלבטתי אם ללכת כאילו לבד וזה, אבל באתי ווואלה, לא דמתי ולא בכיתי ולא דיברנו עליו ולא הזכרנו אותו. ואמרתי, איזה מוזר.
מאוד.
הם חברים ביחד 20 שנה, חבורה של 20 שנה. הם רגילים שהיא באה איתו תמיד. הוא נפטר לפני 4 חודשים. הם נפגשו עכשיו ולא דיברו עליו.
כן, זה מטורף.
והיא דווקא ראתה את זה כדבר טוב, היא אמרה כאילו, הנה, וואלה, אני מצליחה להחזיק את עצמי, אבל אני אמרתי, וואי, בדרך אגב, היא לא ישנה שבוע שלם, היא באה אליי, כי היה לה, היא כל לילה הייתה נרדמת ב3-4 בבוקר, מתעוררת ב6.
מדהים.
ובצהריים לא מצליחה להירדם, וכאילו בן אדם שישן שעתיים בלילה. אבל את
מבינה שזה לא לדבר, זה גם סוג של מנגנון הגנה.
כן.
כי לדבר נורא יכאב.
נכון.
אז לפעמים אנחנו לא מדברים, ואז אנחנו מספרים לעצמנו שזה הנכון.
נכון.
אבל זה לא נכון באמת.
יכול להיות שהיא גם פחדה להתפרק שם, אני גם מבינה אותה מאוד. בטח, זה לא ממקום שיפוטי, זה ממקום של מה, אני אבוא עכשיו לחברים ויתחיל לפקוט ליד כולם, אבל את יודעת, כאילו המשחק הזה ששוחק שם, שגם אף אחד לא אמר, היא אמרת, תדעי לך, לא, הם גם דווקא לא הזכירו אותו.
מדהים.
כאילו אולי הם הרגישו את זה, שלא לדבר.
בטוח. בטוח.
אז את יודעת, ככל שאנחנו מדברות, אני כאילו אומרת לעצמי, וואי, אוקיי, העולם הזה באמת לא פשוט. אז ועכשיו הקורונה ספציפית, אנשים עוברים כל הזמן דברים.
נכון.
אגב, טראומות זה לאו דווקא איזה משהו נורא נוראי, כן, גדול.
ברור.
אבל עוברים כל מיני טראומות.
מה שלי יצרב כטראומה אצלך בכלל לא יספר.
כן, אולי המטופלת שלך אמרה, זה נורא כואב שסבא נפטר, אבל הוא היה מבוגר וידעתי את זה, סתם דוגמה. והילדה שלה פתאום איבדה את סבא שלה.
נכון.
לא ראתה את זה אותו דבר. אבל אני חושבת לפעמים על מקרים שבהם נגיד, דווקא דברים חיוביים, נגיד אני אקח אותך מטופלת שלי שהיא מנסה להיכנס להיריון, ברורה צעירה, היא בת 30, ממש עכשיו הייתה בת 30, מנסה להיכנס להיריון כבר כמעט שנתיים, כלום, לא מצליחה. אגב, הבדיקות של התקינות לגמרי, פיקס, אין שום דבר הורמונלי, וזה, הבן זוג שלה עשה בדיקה ויצא יחסית תקין, רק איזה משהו, והיא עושה טיפולים וטיפולים, אז פה אני אומרת, לאו דווקא מחלה, כן? בחורה שרוצה משהו חיובי, מוכנה לילדים, רוצה ילדים וזה, ולא קורה. ואנחנו יודעות שיש קשר, יש מרידיאן שמחבר ממש בין הלב לבין הרחם. ואת, תיאת, בדבר כזה, אני לא יודעת איך את רואה את זה. אנחנו לא מדברים דווקא על מחלות.
זה נכון, אני חושבת, דרך אגב, גם ברפואה המערבית, שרופא רואה בדיקות, תקינות, הוא יגיד לה, הוא יגיד לה, תשמי, זה משהו כנראה רגשי או משהו כזה, וזה, אז בואי נעשה טיפולים.
כן.
עם טיפולים, אני בכוח אכניס לגוף שלך.
וגם מה יודעת לעשות עם זה, אם אומרים לזה משהו רגשי?
כלום. בגלל זה, זה כמו
סטרס. אולי רגשות אשמה.
את בסטרס. מה? מה אני אעשה עם זה?
וגם איזה רגשות אשמה? בוא נה, אני לא נכנסת להיריון, כי אני לחוצה.
לא, כשאנחנו, לא, אז כשהיא כבר נכנסת למעגל הזה, כבר מתחיל מעגל שני של ציפייה, אכזבה, אשמה, ערך עצמי נמוך, מה שמחמיר את הקונפליקט הראשוני.
נכון. ואגב, המעגל הזה שתיארת קורה כל חודש. ציפייה לווסת, דאון.
ברור, זה מעגל אכזרי.
מאוד קשה, מאוד קשה.
אכזרי מאוד. אז נכון, אז הרפואה הסינית אומרת, יש קשר באמת, ויש תעלה אמיתית בין הלב לרחם שאפשר לעבוד איתה. בריקול הילינג, צריך כאילו לשאול השאלה שצריך לחקור, זה מה מפחיד אותה בלהיכנס להיריון. אותה או אותו, דרך אגב.
כן.
מה מפחיד שם? פה צריך להיכנס קצת להיסטוריה משפחתית, אני אתן כאילו רק נגיד.
איזושהי דוגמה כזו.
דוגמה של מישהי שלא, נגיד שיש בהיסטוריה המשפחתית, איזה עניין טראומטי שקרה לילדים, אולי חטפו ילדים, נגיד כמו כל אלה של תימן.
אולי לידה שקטה.
הייתה לי כזאת אחת, שבאה מהיסטוריה של חטופי תימן, ובאמת היו לה קשיים להיכנס להיריון. אז צריך כאילו לחקור את ההיסטוריה המשפחתית, בכל מה שקשור לטראומות עם ילדים. או דברים שקרו לאישה בהיריון בהיסטוריה המשפחתית.
כן.
לראות אם יש איזה פחד, שהוא לא קשור אליה כאן ועכשיו, אלא קשור, זה כמו, כמו שדיברנו על דור שני ושלישי לשואה.
נכון.
אנחנו לא היינו בשואה,
נכון.
אבל הקונפליקטים עברו אלינו, זה אותו דבר. אז צריך לברר אם משהו קרה במשפחה, צריך ללכת קצת אחורה בזמן.
כן.
בריקול הילינג, הזמן הוא כמו אוריגמי, וכאילו צריך לחבר נקודות זמן מסוימות, ולראות את הקשר ביניהם.
כן, כי אנחנו רואים הרבה פעמים סיפורים שדווקא מחדדים את הקשר, שאת רואה מישהי שנגיד ניסתה 5-6 שנים וזה, זה, זה, הלכה לפונדקאות, הפונדקאית עוד שנייה יולדת, ופתאום היא נכנסה להיריון נכון, באופן טבעי, נכון, לא טיפולים.
נכון, 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 כי משהו השתחרר.
אז זאת אומרת, נכון, מה, נכון. כאילו 6 שנים טיפולים, נכון. חודש, חודש וזה, כן. ופתאום אפילו לא ניסתה להיכנס להיריון נכון. והיא בהיריון.
כי אני חושבת שכנראה אצלה ברגע ההשלמה, כשהיא השלימה עם זה, והיא חתכה חוצה את כל הציפייה וזה וזה, ואה, אוקיי, זה הדרך, זה, אני הולכת
לפעמים. הנה, יש לי ילד, יהיה לי ילד.
בדיוק.
כאילו, ירד איזה סטרס כזה
שלי. לגמרי.
אה, הולך להיות לי ילד.
קרה משהו.
זה מטורף.
היא לא הייתה, סתם, היא הייתה צריכה לפתור את הקונפליקטים, לעשות איתם השלמה, יודעת, ממש לעבור תהליכים, כאילו, והתודעה שלה פתרה אותה.
כן.
ותק, נכנסה.
לגמרי. איזה מטורף זה כשזה קורה.
וגם אני חושבת שלסיכום צריך להגיד שלכל זמן, לכל דבר יש זמן ועת. והנשמה הזאת שצריכה לעבוד דרכי, יש לה תאריך מאוד מדויק. Mm-hmm. ואנחנו יודעים שברפואה סינית התאריך הוא מאוד מדויק ומשמעותי.
תאריך הלידה.
לכלים, תאריך הלידה, mm-hmm. לכלים שאיתם הנשמה יורדת לגלגול הזה. אז יש לכל זמן. זה בא בדיוק בזמן שלו, אין טעויות פה.
כן, יש הרבה פעמים מקרים שאנשים, את מכירה את הסיפור הזה שמישהו נגיד עבר כל מיני דברים בחיים, היה חולה אפילו וכולי וכולי וכולי, ועבר איתו איזשהו דרך, ואז בגיל 50, פתאום הוא אומר לך, עכשיו נכון, הבנתי מה קורה איתי, נכון. כאילו, ואולי זה לא סתם.
זה בטוח לא סתם.
אולי לא כל דבר גם שקורה לנו, אנחנו, כמו שאנחנו מתייחסים למוות, אז גם מחלות. זה כאילו דבר נורא, אבל תראי, כשאני חושבת על זה גוף, זה שגוף יהיה בריא, אגב, כל החיים, זה דווקא מפתיע אותי יותר, מאשר שאנשים יהיו חולים, כי מה, 100% בריאות, בלי מחלות, בלי כאבים?
תראי, בסוף תראי, בסוף גם צריך למות ממשהו.
כן.
את יודעת, בגדול. אבל זה גם אני תמיד אומרת למה, אני מאמינה שפה, במפגש הזה, המפגש הזה של נשמה עם גוף חומר, הוא מפגש נורא מיוחד. והוא מיוחד מכיוון שהנשמה, הדרך שלה, היחידה כמעט, לצעוק כאב או קונפליקט, הוא דרך הגוף חומר.
כן.
אז כאילו,
נכון.
ככה היא משמיעה את הקול שלה.
אז את יודעת, אם עכשיו באמת מקשיבות לנו בנות, שסתם דוגמה, סובלות ממיגרנות, שנים סובלות ממיגרנות, כאבי בטן, היא בקירה את עצמה, היא קרה בבוקר, כאב בטן, הולכת לשירותים, ממשיכת היום. את יודעת, באמת, אני יכולה לחשוב על מיליון דברים, זאת
מיליון,
היא אנמית,
מיליון
והאיזה,
מיגרנות,
וזאת כואב.
מיגרנות, צריך לברר את הקונפליקט האינטלקטואלי שיש מאחורי מיגרנה. בחילות, כאבי בטן, mm-hmm. זה מערכת העיכול. מערכת העיכול, התפקיד הפיזיולוגי שלה, זה לעכל את המזון. אבל התפקיד הרגשי שלה, זה לעכל את המציאות.
בחיים.
אז צריך לפרוק את המציאות ולראות מה שם שכל כך קשה להקל, mm-hmm. שכל בוקר שהיא יוצאת לחיים, המערכת הזאת משתגעת. Mm-hmm. אז צריך כל דבר כזה ללכת ולפרק אותו.
גם מחלות, אגב מחלות, נגיד מישהו מגיע סקרת.
בוודאי, סקרת זה מחלה מאוד מאוד מעניינת. סקרת זה מחלה שיש בה הרבה סוכר בדם. Mm-hmm. מתי בן אדם צריך, מתי הגוף צריך הרבה סוכר זמין בדם? בגדול, לפני שהוא יוצא למלחמה. הוא צריך סוכר זמין בדם. כל הזה, אנחנו צריכים סוכר. זאת אומרת, זה אנשים...
צריך הרבה אנרגיה.
זה אנשים שבתודעה שלהם, כל יום הוא מלחמה. הם נלחמים בחיים.
דרך אגב, אני קראתי מחקר ממש מרתק על הלומי קרב, אם כבר את אומרת מלחמה, בחורים צעירים, סיימו מבצע או מלחמה, ובוקר טוב, אתה עם סקרת.
ברור.
בבוקר, בוודאי, שלמחרת, אנשים בוודאי. בריאים.
נכון.
זה היה מחקר מרתק, כי זה אנשים צעירים, הם חלו בסקרת טייפ 2, לא סקרת כן. נאורים. פתאום קם בבוקר, בום, סקרת.
נכון.
אז זה מטורף מה שאת אומרת.
נכון, לגמרי.
כאילו להילחם. אז את יודעת, אני חושבת על זה, נגיד, ממש לכל דבר אפשר למצוא, נגיד, אז אם מישהו יש לו מחלת לב, אבל גם לאימא שלו, סתם דוגמה, כאילו, איפה הגנטיק, איפה את שמה את הקו, בין הגנטיקה, או שאין קו, לבין דברים שעברתי. כי נגיד, אמא שלו עברה התקף לב, הייתה בת 60. הוא עבר התקף לב, הוא היה בן 50.
קודם כל, גם בתוך כל מחלה, יש ניואנסים שצריך להבין אותה. מחלת לב זה שם גדול.
כן.
אבל צריך לראות. נגיד, פגיעה בעורקים, הקונפליקט הוא אחר מפגיעה בורידים של הלב. פגיעה בשריר של הלב, הוא קונפליקט אחר מפגיעה במסתמים של הלב. זאת אומרת, כל דבר כזה הוא נורא מדויק, אוקיי? אז צריך לראות מה אצלו, ואז צריך לראות מה אצל אמא שלו. אבל מה שאני אומרת על זה, על משפטים כמו, גם לאמא שלי הייתה מיגרנה, כן, גם לסבתא שלה, זה במשפחה אצלנו. אז אני אומרת, זה עוד פעם, זה דור שני ושלישי לשואה, זה קונפליקט רגשי, שבתודעה עבר דור ועוד דור. עד שמישהו יעצור את זה.
מישהו ילך לטיפול.
יפתור את זה, בדיוק.
ויבין את זה.
ויפתור את זה, וזהו.
וואי, יפה. טוב, מירב, תקשיב. קודם כל, תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו פה.
בכיף, היה כיף.
אני הרווחתי שיעור. וגם זה מרתק, זה מרתק. כי תכלס אפשר להמשיך ולפרק כל דבר, אבל גם כן חשוב לי שהמאזינות ידעו, שזה לאו דווקא בהכרח, אם מישהי יש לה נגיד מיגרנה, אז מה שאמרת על רגש מסוים, כאילו צריך לבדוק אצלה. כל אחד צריך לבוא.
כל אחד זה סיפור חיים. הכל קשור לסיפור החיים שלי באופן אישי. לאימא שלי, לאבא שלי, לאחים שלי, לאופן שבו גדלתי, לבית שבו, הכל, הכל בסוף, 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 בסוף מתחבר למשהו.
ואז כשיש חיבור, יש גם ריפוי בדרך כלל.
לגמרי. וזה מרתק, כי סיפורי חיים זה מרתק ממש.
זה בשביל זה הלכתי ללמוד את זה.
זה לגמרי, זה מדהים.
אני אוהבת לדבר עם אנשים, וכמו שאת רואה, נשים מדברות, אני מדברת. אני אמשיך ולדבר, אז באמת אני חושבת שאם יש כן משהו שהייתי רוצה להגיד לנשים שמקשיבות עכשיו, נכון, הן עסוקות, יש להם ילדים, רוב המאזינות הן אמהות כאן וצעירות, והחיים הם כזה נורא, את יודעת, אבל צריך למצוא את הזמן לטפל, כי לסבול ככה, א', זה לא נכון, וב', זה גם יכול להביא כל מיני דברים שלא בא לנו.
וגם, אני הייתי מוסיפה, תסתכלו באומץ, תהיו אמיצים, באמת, להסתכל לזה בעיניים, זה אומר משהו. אנחנו לא תמיד אמיצים מספיק כדי להסתכל לזה בעיניים. כי אם אני אסתכל על זה בעיניים, אני אצטרך אולי לפעול בדרכים שלא בא לי לעשות את זה עכשיו. אבל זה בסדר. אני לא אומרת שאני חייבת לפתור עכשיו את מה שלא טוב בחיים שלי, אבל
ברור.
אני חייבת כן, החובה היחידה שלי זה להיות מודעת לזה. לראות את זה. פשוט לראות את זה. יכול להיות שאני אחליט. לא להתעסק עם זה, זה גם החלטה.
נכון.
אבל מתוך מודעות, לא מתוך טיוח.
כן.
ואני חושבת שזה נורא חשוב. תהיו אמיצות.
מדהים. כן. טוב, מרבי, קודם כל כמובן שאנחנו נשים לינקים כאן, וכל מי שרוצה להגיע לטיפול, אני מקבלת בכפר סבא, את מקבלת ב...
בקדימה וברפואות בתל אביב.
בתל אביב עדיין, ברמת אביב. כן. ואפשר יהיה לפנות ולשאול שאלות, וכמובן להגיע לבחון ולהבין בכלל כל אחד מה קורה לה. כי נכון. כל מה שאמרנו כאן היום זה מאוד מאוד כללי. ורק ללמוד ממך. אני אביא אותך עוד פעם בשביל פרק 2, עליי. אני אביא את המקרה שלי ונאבחן אותי.
בואי.
באמת, תודה רבה מרב על כל הסיפור שלך, היה מרתק כרגיל.
תודה
מרתק. תודה. ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. תודה רבה על כל הפניות שאתם פונים אליי לגבי פרקים חדשים, נושאים חדשים. אני כתבתי הכל, אני מעבירה הכל הלאה. אני מבטיחה שאני אחזור לכל אחד באופן אישי, מוזמנים להמשיך ולכתוב לי בדף הפייסבוק והאינסטגרם רפואה טבעית בעולם החדש, ולקבוצת הפייסבוק שלי תחשבי טבעי, ולהמשיך וללמוד ממני עוד על אורח חיים בריא, על תזונה בריאה ועל כלים לטיפול טבעי ביתי לכם ולילדים שלכם, וכמובן שנתראה בפרק הבא.